התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הצ'יט באירופה מבית אתר ספורטס אבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, מייסד הסוכנות U-Vision שמוציאה שחקנים ישראלים למכללות, יובל שחם. מה שלומך יובל?
אני מצוין, מה שלומך?
אז אני בסדר גמור, וקודם כל כיף שאתה איתנו, ואנחנו נדבר הרבה על כדורסל בכלל וכדורסל המכללות בפרט, ועל הסוכנות שלך כמובן. אבל קודם כל אשמח שתספר קצת עליך, איך נכנסת לעולם הכדורסל, ואחרי זה גם לעולם כדורסל המכללות.
אז אני אף פעם לא שיחקתי כדורסל, אני תמיד הייתי עכבר כדורסל, אבל אף פעם לא שיחקתי. אחרי הצבא עשיתי קצת תקשורת, כתבתי, ובשנת 2015 התקבלתי להיות שליח של הסוכנות היהודית בארצות הברית, בכלל בלי קשר לכדורסל, ושמו אותי בעיר שנקראת סאוט בנד באינדיאנה, ששם יש את אוניברסיטת נוטרדם, ושהגעתי לשם בגלל שאני עכבר כדורסל, א', שחיברו אותי לאוניברסיטה ולמאמן, וככה למדתי והכרתי את העולם של כדורסל מכללות, כי עד אז ידעתי על דיוק ונורת קרוליינה ולא הרבה יותר מזה. ובמקביל קיבלתי מאתר אופס, הייתי אחד הראשונים, לא נראה לי הראשון, אבל בין הראשונים שקיבלו הקרדיטציה למשחקי NBA. אז הייתי מסתובב הרבה, בעיקר באזור שלי, שיקגו, אינדיאנה, דטרויט, קליבלנד, דיוויד בלאט אז היה, והייתי מסקר NBA ככתב. וזהו, הייתי שם, ושחזרתי בעצם עם כל הקשרים שיצרתי בעיקר בקולג'ים, החלטתי שאני אנסה ככה לעזור לשחקנים דרך זה, ומשם זה התגלגל.
אז ספר באמת על תהליך ההקמה של הסוכנות U-Vision, מי היו השחקנים הראשונים שצירפת, איך הצלחת לעשות את זה? איזו מעטפת בנית?
אז קודם כל, U-Vision קיימת מהקורונה, סוף 2020, תחילת 21, אבל אני עושה את זה מ-2017, עשיתי את זה 3 שנים כסייד ג'וב, אבל סוף 2020 באמת יש סוכנות, וזה מתנהל קצת באופן אחר, וגם הייתה גדילה משמעותית בכמות השחקנים מאז. בגדול השחקנים הראשונים, שנה ראשונה, אני חושב שהיו לי 2, אלי אסקאלה מאשדוד ואורן אמוץ מירושלים, עברו כבר 5-6 שנים מאז. ואתה יודע, גם אני למדתי בתוך כל התהליך הזה, כי העולם של המכללות הוא לא רק נוטרדם או קנטקי או קנזס, יש פה רק בדיוויז'ן 1 352 אוניברסיטאות, ואז ב-D2 עוד 350 ומשהו, ו-D3, ויש ג'וניור קולג'ים, זה עולם הרבה הרבה יותר גדול ממה שאנשים מכירים או חושבים, וגיליתי לאט-לאט שבאמת כמעט לכל אחד יש מקום, פשוט זה נגזרת של הרמת הכדורסל של אותה אוניברסיטה והמלגה. ועם השנים למדתי ויצרתי עוד קשרים, ואני טס לאמריקה 3 אם לא 4 פעמים בשנה בשביל הדברים האלה, והיום זה כבר במצב של, שוב, אחרי הרבה זמן, גם הניסיון, כל התהליך, בסוף רוב החבר'ה שאני מוציא, בנים ובנות יוצאים אחרי הצבא, כי אין להם יותר מדברות. אז יש פה את עניין ה-eligibility, שבעצם צריך לגרום שהם יהיו חוקיים לשחק במכללות בגיל הזה. אז כל הניהול הבירוקרטי של הדבר הזה עם מסמכים וניירת אני עושה, ולהגיד לך, בסוף העבודה המרכזית זה למצוא להם את המלגה, זה הקושי הכי הכי גדול, אבל חוץ מזה, זה ברמה המנטלית, כי השחקנים האלה נוסעים לחוויה שהם, גם אם הם חושבים שהם יודעים מה מחכה להם, הם לא יודעים, וזה שונה מכל דבר אחר, מליגת העל או ליגה לאומית או אירופה, זה פשוט חוויה אחרת, וצריך לבוא אליה מוכנים, כי מי שלא בא מוכן, הוא נופל מהר מאוד. אז הייתי אומר שבפן הבירוקרטי ובפן המנטלי אני עוזר הרבה, אבל בסוף העבודה שלי זה למצוא, לפתוח להם את הדלת, למצוא את המלגה ושהדלת ייפתח.
אתה בעצם מייצג רק שחקני מכללות? האם יש שחקנים שכבר התקדמת איתם לשלב הבא אחרי שהם חזרו מהמכללות?
תראה, קודם כל הסוכנות במהות שלה היא מכללות, כן? היא היחידה בארץ גם שהיא מכללות והיא בפוקוס של כדורסל ולא שום ספורט אחר. אין לי עדיין שחקנים שחזרו, כי שוב, התחלתי לעשות את זה לפני 5-6 שנים, זאת אומרת, תואר לוקח 4 שנים, אז רק עכשיו הראשונים ראשונים ראשונים סיימו את התארים שלהם, אז עוד זה קצת מוקדם להגיד לך מה קורה אחרי שהחבר'ה חוזרים, כי המסה הגדולה של החזרה שלי, של שחקנים שלי, תהיה עוד שנה-שנתיים. יש לי היום כן שחקנים שאני מייצג פה בארץ, ואני עושה את זה מאוד בפינצטה, בעיקר עם חבר'ה צעירים, שיכול להיות שמכללות יהיה חלק מעולם המקצועי שלהם בקריירה, אבל לאו דווקא. אז אני כן נוגע קצת בצד המקצועי, אבל מאוד, מאוד בפינצטה.
ויש לך קבוצה של אנשים שעובדים איתך, או שזה בעיקר אתה?
זה הרבה one man show, זה הרבה one man show. יש לי בעיקר אנשים שעובדים איתי אמריקאים, שאני לפעמים נעזר בהם גם ברמה הבירוקרטית, גם ברמת חיפוש המלגה, אתה יודע, אנשי מקצוע כמוני, שנמצאים באמריקה והם אמריקאים, וכל אחד ככה עם הקשרים שלו עושים חיבורים. אבל רוב העבודה בסוף זה אני, זה עבודה מאוד אישית. זה שונה מלמצוא קבוצה כסוכן שחקנים רגיל. יש פה תהליך הרבה יותר עמוק של ריקרוטינג והיכרות עם השחקן, גם שלי וגם של המאמן, וזה לוקח יותר זמן, וצריך לזכור ש... בסוף זה הסיבה גם שאני עובד בעיקר 99% במקרים בישראל, כי אני חייב לדעת מה הסחורה שאני מביא לאותו מאמן. המאמן X הוא סומך עליי, הוא לא יכול לבוא לפה לדבר ולהכיר את המשפחה ולעקוב אחריו 3 שנים, ואני כאיש קשר ומטווה חייב להיות מאוד לויאלי ואמיתי כלפי המאמנים, שיבינו מה הם מקבלים. יכול להיות שהשחקן אחלה, מדהים וזה, אבל הוא קצת חלש באופי, הוא קצת סוף, יכול להיות שהוא לא הכישרון הכי גדול, אבל הוא חיית משחק, מנהיג, אתה יודע, דברים שמההיכרות שלי עם השחקנים פה, אני יכול לתת למאמן איזשהו יתרון ונקודת מבט אמיתית. ואם לא אני אעשה את זה, זה יהיה לי קצת בעיה לשווק אותם, כי אני לא באמת אכיר אותם. אז העבודה היא לרוב אני.
אז באמת דיברת על הנושא הזה עכשיו, לאיזה שחקנים היית ממליץ להגיע למכללות? איך אתה בוחן דבר כזה?
תראה, אני לא בוחן, כאילו אני בוחן את הרמה שלהם, ואז אני יודע להגיד לאן הם מתאימים במכללות, אבל כל שחקן יכול לתת למכללות, כמעט. כמו שאמרתי קודם, בסוף שחקן שהוא שחקן ליגה לאומית או ליגת העל, ומקבל דקות משחק בגיל צעיר, 20, 21, 19, סביר להניח שהרמה שלו תהיה יותר לכיוון הדיוויז'ן 1 או דיוויז'ן 2 גבוה, ושחקנים מליגה יותר נמוכה, סביר שהתקרה שלהם כנקודה ראשונית יהיה רמה קצת יותר נמוכה. אבל גם ברמות היותר נמוכות, אתה יכול לצאת לג'וניור קולג' ולקבל מלגה מלאה, ואתה יכול לצאת לג'וניור קולג' ולקבל, אתה יודע, כמה גרושים. בסוף זה עניין של הזדמנויות. שחקן שהוא עבר פציעות או מליגה יותר נמוכה, יכול לצאת לקולג', זה לא יהיה במלגה מאוד גבוהה, אבל הוא יקבל את הצ'אנס שלו, ובסוף אם הוא יהיה טוב, הוא יהיה טוב. ויכול להיות שהוא לעולם לא יהיה מספיק טוב כדי להגיע ל-D2 או D1, אבל הוא יעשה קריירה בקולג' קטן, וישחק 10 דקות למשחק, ויעשה תואר, ויהנה מהחוויה וכל המסביב, זה אחלה. אני חושב שבמציאות שיש היום בכדורסל הישראלי, שזו אולי שיחה אחרת, אבל מאוד מאוד קשה מה שנקרא to make it. בסוף שחקן להגיע לליגת העל ולהרוויח מספיק כסף, כדי לקנות דירה או שתיים ולדאוג לעתיד שלך, זה משהו שהוא אפשרי, אבל הוא קשה מאוד, ושחקנים פה נותנים את חייהם מגיל 6, 7, 8, 9, ומשקיעים המון כסף ההורים, באימונים אישיים ומחנות ומדרסים ולא יודע מה, ובסוף הכדורסל הישראלי לא יודע לתת הרבה תמורה, ולאו דווקא תמיד באשמת השחקנים, יותר באשמת המערכת. ואני חושב שקולג' נותן להם רווח כפול, כי הם ממשיכים את הקריירה, הם משתפרים, יכולים להשתדרג, אבל במקביל, שפה, קשרים, חוויה, אתה לא עוצר את ההתקדמות שלך. אז אני קצת משוחד אמנם, אבל בעיניי כמעט לכל אחד, אלא אם כן אתה כישרון שמגיל 20 יכול לשבת בקבוצה גדולה בארץ ולצמוח, זה משהו שלגמרי צריך לשקול.
תספר על תהליך הקבלה של השחקנים למכללות, מהם השלבים שצריך לעבור, כמה זמן העניין הזה אורך, האם אתה גם טס עם השחקן בהתחלה?
תראה, בשחקן אמריקאי מתחילים לעשות לו ריקרוטינג לקולג' כבר בכיתה ט'. זאת אומרת, 4 שנים לפני. פה מן הסתם חבר'ה לא מודעים לזה, ואתה יודע, לא יודעים שצריך לבוא אליי 4 או 3 שנים לפני, לרוב הם מגיעים פלוס מינוס שנה, יש לי חבר'ה שמגיעים אליי חודש לפני, הכל אפשרי, אבל מן הסתם זה קלישה, אבל כמה שיותר מוקדם יותר טוב. בגלל שכדורסל זה ספורט מאוד פופולרי, ובסוף זה ספורט שהוא חשוב מאוד לאוניברסיטה, אם לא הכי חשוב, או הכי חשוב או השני אחרי פוטבול, זה משהו שהאוניברסיטה משקיעה בו המון כסף, ולכן לשחקן הישראלי קשה להיכנס פנימה, כי כמות השחקנים שם היא מטורפת, והרמה היא מאוד מאוד גבוהה, ורף הכניסה הוא גבוה, כי בסוף מאמן שמרוויח $1.5 מיליון בשנה, יכול לאבד את העבודה שלו על זה שהוא הביא שחקן מישראל שהוא ריסקי. צריך הרבה זמן לזרוע זרעים, וזה תהליך לא פשוט בכלל, עד שמוצאים את ההצעה הנכספת. אבל כמה שיותר מוקדם יותר טוב, ורוב התהליך הוא אני. זאת אומרת, בסוף השחקן צריך לדאוג לוידאו ולחומרים כדי שהמאמנים יוכלו לראות אותו. לראות רוב העבודה אני עושה מבחינת במרכאות השיווק. יש תהליך בדרך של לתרגם את התעודות מהבית ספר לאנגלית, לעשות איזשהו מבחן אנגלית, אבל זה דברים שהם די, הם די שולים. רוב העיסוק פה זה הכדורסל.
וספר על הפעילות השוטפת במהלך השנה, איך בעצם נראית השנה שלך? סיפרת שאתה טס כמה פעמים ובשאר הזמן צופה בשחקנים פה ועובד איתם, תסביר יותר מה אתה עושה.
כן, אז תראה, מאזור מרץ, ששם נגמרת העונה במכללות, עד אזור עכשיו בגדול, סוף יוני, תחילת יולי, זו התקופה המטורפת של העברות והחתמות, ואתה יודע, כל המהות של העסק הזה מתנקזת בוא נגיד 4 חודשים האלה. אז זו תקופה שאני כל היום סביב זה ולא כל כך סביב משהו אחר. ועכשיו שבאמת התקופה הזאת עומדת להסתיים, אז א' כל אני הולך קצת לישון, איזה חודש אני ישן, כמו דוב בחורף, רק בקיץ. ואז אני מתחיל א' ביקורים בארצות הברית, זאת אומרת אני בדרך כלל נוסע סביב ספטמבר, סביב נובמבר, דצמבר, ועוד פעם לקראת סיום העונה. ותוך כדי, אתה יודע, נפגש עם שחקנים חדשים שרוצים לצאת לקולג', הולך לראות אותם, מתחיל לעבוד על השחקנים החדשים, גם, אתה יודע, אני מן הסתם גם בקשר עם השחקנים שנמצאים שם, רואה הרבה כדורסל, מכללות, בלילות, אז השעון שלי הוא קצת הפוך כל השנה, ועכשיו לאט לאט, גם עם הגדילה של העסק והסוכנות, אני מתכנן להתחיל להוציא גם קבוצות לארצות הברית לטורנירים, ולחבר'ה שפה בגיל תיכון להיחשף שם, גם אם זה אומר לעוד 5 שנים קדימה, אבל להביא אותם לארצות הברית, אבל לא סתם לאיזשהו מחנה או אימון, אלא משהו שגם יהיה פרודקטיבי עבור קריירת המכללות שלהם, אם וכאשר. אז יש איזה שהם 2 פרויקטים כאלה שהולכים להיות כבר משנה הבאה. ובגדול עבודה כל הזמן סביב כל הנושא הזה של לחבר את ישראל לכדורסל באמריקה ובעיקר בעולם של הקולג'ים.
תספר על השחקנים שאתה מייצג, מהי הכמות, האם זה גברים ונשים, מי הם השחקנים הבכירים שאתה עובד איתם שאולי הקהל הרחב מכיר יותר?
אני יכול להגיד, אני חושב, תראה, השנה שעברה יצאו 18 או 17, 17-18, שנה לפני זה יצאו בערך 11, ולפני שהיה לי טיוויז'ן זה היה בערך 2 ועוד 3, אני מעריך שהיום הוצאתי בסביבות ה-35-40 שחקנים, חלקם עדיין שם, חלק שניים כבר סיימו, שלושה סיימו כבר, חלק פרשו וחזרו לישראל באמצע, יש כל מיני מקרים, יש לי כאלה חבר'ה שהתחילו כסטודנטים, סטודנט אטליט, וסיכו כדורסל, ובאמצע הפסיקו עם הכדורסל, ונשארו רק סטודנטים, יש כל מיני מקרים, אבל הוצאתי היום 35-40 שחקנים, שהשנה הולכים לצאת סביב עוד 15 בגדול, אני לא יודע מה כל אחד מכיר, אבל בדיוויז'ן 1 היום, בבנים, יש את רזיאל חיון, שהיה שחקן נוער מאוד מוכר פה בישראל, גם במכבי וגם בגליל, עשה כמה שנים במכבי חיפה ובאילת, הוא שחק במנהטן, יש את ירין חסון שיצא ישר מהנוער, היה ביוקון, שלקחו את האליפות השנה, ועכשיו הוא עשה, הוא עבר לאוניברסיטת D1 אחרת באינדיאנה, שחר לזר שגדל בהפועל תל אביב ועשה כמה שנים בנתניה, הוא גם בדיוויז'ן 1, כמה שחקניות, אדם שרבקוב שהיה בנבחרת הנוער לפני שנתיים אני חושב, היה בג'וניור קולג' זכה גם באליפות הג'וניור קולג'ים של כל ארצות הברית, עכשיו בדיוק בסיים שנה שנייה, שיר מוראידי ששיחק באשקלון בלאומית, גם גדל במכבי, לקח את האליפות שם עם, בשנה של דני, בנוער של מכבי, משחק ב-D2. זהו, אבל בגדול מגוון די רחב, גם בכל הרמות, D1, D2, NAIA, ג'וניורים, all over the place.
אז עם רזיאל חיון עשינו רעיון לפני כמה שנים, אז זה זמין באתר ספורטס רבי, ומן הסתם גם נשמח להביא אותו פה לפודקאסט עם כל החוויות שהוא עובר במכללות. ירין חסון נגיע אליו עוד רגע בהרחבה, ואדם שרבקוב, יש פודקאסט באנגלית איתך, איתו ועם הספורטס רבי. אז זה זמין להזנה למי שרוצה, ועכשיו באמת נדבר על ירין חסון שזכה באליפות המכללות, ועכשיו עבר מכללה, אמנם הוא לא שיחק הרבה במהלך העונה, ועדיין להיות חלק מקבוצה שזוכה באליפות המכללות, זה באמת הישג היסטורי לשחקן ישראלי, תספר קצת על זה, על העונה של חסון.
תראה, ירין, קודם כל, למי שלא מכיר, הוא שחקן מאוד מוכשר, הוא כישרון מאוד מעניין, כי הוא בערך 2.7, אם לא 2.8, והוא יודע באמת לכדרר, לקלוע, למסור, מאוד סקילד, אבל גם מאוד צעיר, הוא יצא לקולג' בגיל 17.5, ויש לו עוד הרבה על מה לעבוד מבחינת לשפשף את המשחק שלו. וירין בהתחלה מתוכן ללכת לאוניברסיטת דנבר, שזו אוניברסיטת D1, מה שנקרא אמצע, ולא הסתדר שם מבחינה בירוקרטית, כל מיני דברים שלא קשורים לכדורסל, ומצאנו את עצמנו בקיץ בסוף יולי, שנה שעברה, פתאום בעצם השתחררנו מההסכם עם דנבר, ואז בעצם הגיעו גם קונטיקט, והגיעו גונזאגה, והגיעו אוקלאומה סטייט, והסיבה שכל אלה קפצו על ירין באותו שלב, זה לא כי ירין לקח יורו ליג עם מכבי תל אביב, אלא כי ירין כישרון מאוד מעניין, שבסוף קולג'ים כאלה, בשלב כזה של השנה שיש להם מקום, רוצים לקחת מישהו כזה ולהתחיל לעצב אותו. וזה מה שבסוף ירין בחר בקונטיקט. וידענו שאנחנו הולכים לשנה שהיא שנת התפתחות, לא הייתה ציפייה שירין בגיל 17.5 ייכנס ושנה ראשונה במכללות יוכל לתת אפקט מאוד משמעותי באוניברסיטה כמו קונטיקט, בסוף זה חבר'ה שעכשיו שלושה שחקנים יבחרו בדראפט, זה גם ככה קשה להיות פרשמן בינלאומי במכללות, אז על אחת כמה וכמה בקונטיקט, וירין עשה שם התקדמות מדהימה, גם מבחינת הגוף שלו, גם מבחינת רמת הכדורסל שהייתה לו באימון, האימונים האישיים, והשנה הזאת הייתה מדהימה, ובסוף הוא גם זכה באליפות, שזה לא היה מתוכנן, אבל דובדבן שבקצפת, מבחינת החוויה בטוח, ועכשיו בעצם הגענו לנקודה שירין צריך להתחיל לשחק, וירין צריך להתחיל להראות את עצמו, ובקונטיקט זה היה קורה, אבל זה היה לוקח עוד זמן, ובתחושה שלנו ירין כבר מוכן, ולכן הייתה את ההחלטה של לעבור, היום למי שלא יודע מאוד קל לעבור בין קולג' לקולג', פעם היה הרבה מגבלות, והם אוסרו בקורונה. אז נושא המעבר בין קולג'ים היום הוא דבר שבשגרה, וזהו, מתחיל במקום חדש, גם דיוויז'ן 1, אבל מן הסתם לא באותו סטנדרט, והוא אמור להיות שם שחקן משמעותי, וזהו, מפה אתה יודע, יש שלב שאתה מתקדם מאימון, ויש שלב שאתה מתחיל להתקדם ממשחק, והוא נמצא בשלב שהוא צריך להתחיל להתקדם תוך כדי משחק, וזה מה שהולך להיות.
אז כמובן שגם ירין זה שם שנשמח שיהיה פה בפודקאסט, ואני יכול להגיד שכבר יש עבודה מאחורי הקלעים על זה. ובנוגע לחסון, הוא לא זומן לנבחרות הצעירות, תקן אותי אם אני טועה, האם יש אכזבה גדולה אצלכם?
לא, אז ירין כן היה, הוא כן, שהוא okay. חזר לארץ עם קונטיקט או אבא אימונים, וירין החליט לחזור לקולג' מוקדם, בהחלטה שלו, אני לא יודע, אתה יודע, מה היה קורה עוד שבוע או שבועיים, שהם היו מפרסמים סקל סופי, אם בסוף הוא היה בפנים או לא, זה אתה צריך לשאול את אלעד חסין, אבל ירין החליט שהוא חוזר לקולג', כי בעצם בדיוויז'ן 1, החבר'ה של הכדורסל מגיעים כבר בקיץ, בחודש יוני, להתחיל את הפרי סיזן, ובמידה וירין עושה נבחרת, ירין יוכל להגיע לשם רק בתחילת אוגוסט, וזה להפסיד חודשיים הכנה. לקונטיקט הוא הגיע בתחילת ספטמבר והפסיד שלושה חודשים, והפער היה מאוד מאוד גדול, במיוחד שזה שנה ראשונה, ואני חושב שירין הרגיש שגם אני, אבל בסוף זה הוא, שהשנה הזאת אי אפשר לשחק משחקים, שנה חשובה, ולבוא למקום חדש ולהפסיד חודשיים בהכנה זה ביג בלואו מה שנקרא, והוא החליט לתעדף את הקולג' במקרה הזה, והחלטה לגיטימית, והוא מבחירה יצא, וכל טוב.
אוקיי, זה בהחלט מעניין. ועכשיו...
הוא גם אגב, מבחינת גיל, הוא יכול לעשות את התעודה גם שנה הבאה, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שתראה אותו שנה הבאה, אני לא יודע, אבל הוא עוד לא סיים את דרכו, מה שנקרא, בגיל גיל, גיל נבחרת התעודה.
כן, אז נקווה לראות אותו באמת בנבחרת העתודה בעתיד, ועכשיו אשמח שתספר על הרגעים הכי גדולים שהיו בעבודה שלך במשך השנים.
רגעים הכי מעניינים?
הכי גדולים, הכי מעניינים, אפשר, כן.
שמע, קודם כל, זה נשמע קלישאתי, אבל כל שחקן ישראלי שיוצא לקולג' על אחת כמה וכמה מלגה מלאה, זה רגע גדול, כי זה אנשים לא מבינים כמה זה קשה, וכמה דם יורקים בדרך, גם אני וגם השחקנים. כמובן שלהביא שחקן לאוניברסיטה כמו קונטיקט, ושבסוף גם זוכרים באליפות, ואתה יודע, נסעתי להיות עם ירין בפיינל פור, והייתה באמת חוויה מטורפת. אז זה מן הסתם אחד מרגעי השיא. אבל אתה יודע, אדם שרבקוב היה למשחק השנה של 38 נקודות, משחק עונה רגילה, אבל אתה רואה שחקן שלך בארצות הברית פה היה 38 נקודות, אתה יודע, כל הקהל בטירוף עליו, זה אדיר. רוב החוויות המגניבות, ברמת המגניבות שהיו לי, דווקא היו לי ככתב ב-NBA, שם בסוף פה אני מאוד ממוקד, אתה יודע, זה מאוד מקצועי מבחינת העבודה, אבל ב-NBA יצא לי לפגוש, אתה יודע, את קיירי, את לברון, את סטף, את קובי בריינט, את ג'ימי בטלר, וכל אחד יש לי סיפור, אז שם חוויתי את האקסטרים של, אתה יודע, הביזר של להיות בספורט האמריקאי.
טוב, אז עוד נגיע לסיפורים מה-NBA בהמשך, נחכה קצת עם זה, אבל ספר מהם הרגעים הכי קשים שהיו לך בעבודה.
א', שחקנים שחוזרים הביתה, אתה יודע, אתה עובר איזשהו תהליך עם שחקן, והוא יוצא, ובסוף לפעמים זה לא מסתדר, כמו שהרבה דברים בחיים לא מסתדרים, אז זה מבאס ומאכזב, כי גם אתה מרגיש שהשחקן פספס הזדמנות, וגם בסוף, מה שנקרא, זה שם כותרת נכשל על הפרויקט של אותו שחקן, אז זה תמיד לא קל שדבר כזה קורה. ואני חושב שכל התהליך הזה, תשמע, זה, שוב, אני חס וחלילה שלא ירחמו עליי, אבל להוציא שחקן ישראלי, או לא משנה, גרמני או ספרדי, לקבוצת קולג' באמריקה, זה מאוד מאוד קשה ודורש המון 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 השקעה, ניסיון, ירידה לפרטים, התמדה, וזה שוחק מאוד. אני בשלב הזה של השנה, סוף יוני, תחילת יולי, אדם עייף מאוד. אז זה באמת כל שנה, אתה יודע, נכנס ללופ כזה של אין מקרים קלים. זאת אומרת, גם רזיאל חיון וגם ירין חסון וחבר'ה שהם פרוספקים, שעל פניו אתה יכול להגיד קל, זה לא קל. זה שגרה שוחקת, אבל בסוף היא מתגמלת, כי לראות אותם שם והם מבסוטים, ואתה יודע, מסיבות וכדורסל ואמריקה ומבלים ונהנים ולומדים, ובסוף זה שווה הכל.
מהן התגובות שאתה מקבל על העבודה?
וואו, שאלה טובה. תלוי ממי. ממי אתה רוצה לתגובות של מה? אנשי כדורסל?
אפשר הכל, אנשי כדורסל שלא מעורבים איתך בעסק, שחקנים שכן נמצאים איתך, הורים של שחקנים, אנשים בארצות הברית.
אני חושב שרוב השחקנים מבינים את המציאות של הכדורסל הישראלי, ורוב ההורים, בטוח ששחקנים שהגיעו לגיל 20-21, מבינים את המציאות שהילד שלהם נמצא בה. שהיא מציאות קשה, שהם השקיעו כל החיים, וכמו שאמרתי בהתחלה, אין הרבה תמורה. אתה בליגה לאומית, ואתה נאבק, ואתה חולם, וזה מעולה לחלום. אבל הסיכוי שלך להגשים את החלום הוא מאוד נמוך. ובסוף אתה מגיע לנקודה שאתה בין 26 או 8 או 30, ואתה אומר, רבק, יש לי חיים. אני צריך להתחתן, יהיו לי ילדים, כל החיים שלי עם הכדור. לא למדתי, לא עבדתי, לא צברתי ניסיון. לא עשיתי שום דבר לקדם את החיים שלי שהם לא כדורסל, ובסוף אני יכול למצוא את עצמי בגיל 31, בלי לזלזל חס וחלילה, אבל כל מה שאני יודע זה לזרוק לסל. ואנשים מבינים את זה, הרבה שחקנים מבינים את זה, ובעיקר הורים אולי מפרספקטיבה יותר בוגרת, אז אני חושב שזה גם אחת הסיבות שהסוכנות שלי גדלה, זה בגלל הדבר הזה, אנשים מבינים שזה פתרון גם לחיים, בלי להפסיק את הכדורסל, ושאתה מקבל שתי ציפורים במכה אחת. אז אני חושב שהפידבק משחקנים ומההורים הוא מאוד טוב. כמובן שאתה יודע, בסוף אתה נוסע לקולג' מאוד ספציפי, ויש כאלה שהחוויה שלהם היא מדהימה, ויש כאלה שקשה, ויש כאלה שעוברים, כל בסוף עניין זה אינדיבידואלי, אבל ככלל אנשים מבינים שזה, יש פה רווח נקי. ואנשי כדורסל זה מעניין, כי יש פה הרבה אנשי כדורסל בישראל יגידו לך דברים פחות טובים על המכללות, בין אם זה אימון, בין אם זה סגנון, בין אם זה קידום ופיתוח, אתה יכול לדבר על זה עם אנשי כדורסל והם אולי יענו לך, אני לא מחזיק בדעתם. האם זה דעה אמיתית או שזה דעה שנובעת מאינטרסים, אני לא יכול לשפוט, אבל אין הרבה תמיכה מהצד של אנשי כדורסל בישראל, גם אני חושב לשחקנים עצמם למהלך הזה. ואני חושב שזה חבל, כי בסוף הם יחזרו לפה והם כן יחזרו טובים יותר. אתה אומנם מאבד מישהו ל3-4 שנים, אבל אתה יכול להרוויח אותו אחר כך. אז התגובות הן מיקס, אתה יודע, היה את אובורן נגד הנבחרת בקיץ הקודם, שאובורן הגיעו לפה, וזה היה מאוד מעניין, כי לי יש תמיד דיבייט כזה, שאני אומר שקבוצת קולג' טובה תנצח פה כמעט כל קבוצה, ולא כי הם שחקנים יותר טובים, כי הם אתלטים יותר טובים, והקצב שם הוא פי 5 יותר מהיר. ואנשי כדורסל אומרים לי הרבה פעמים בצדק, שהכדורסל עצמו פה הוא יותר טוב, ברמת ה, אתה יודע, פיור בסקטבול, תרגילים, סדר, אימון, כל מיני דברים כאלה. וזה היה נורא מעניין בשביל לראות את אובו נגד הנבחרת, כי זה היה סוג של, אתה יודע, סגנון מול סגנון. עכשיו, לא יודע אם ראית במשחק, אבל
כן, הייתי שם.
זה היה ממש סגנון, כי אובורן הם, אתה יודע, הם רצים, הם מהירים, הם אתלטים, הכל מהר, 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 מהר. ואז שהכדור בידיים של הנבחרת, יש תרגיל ומסמנים, והמשחק קצת עוצר, אתה יודע, זה היה ממש כאילו שני סגנונות לחלוטין שונים, לחלוטין. והנבחרת ניצחה, אני חושב שאם דני לא היה מגיע, אובורן היו מנצחים. דני דפק שם איזה 30 לדעתי באותו ערב. דני עשה את ההבדל, אבל אובור נתנו פרופייט, וזה בסוף, כשאתה חושב על זה, זה חבורה של ילדים בני 19-20, שמשחקים נגד השלושה השחקנים הכי טובים בישראל, הבוגרת, והם נתנו פרופייט. אז אתה יודע, זה פשוט, אני חושב ששחקן ישראלי שיוצא למכללות, עצם זה שהוא משחק 4 שנים בקצב כזה, הוא יחזור לארץ, הקצב יהיה בשבילו איטי, וזה יקנה לו יתרון. הוא לא יפחד במיינדסט שלו, לרוץ מהר, לדחוף חזק, להיכנס לצבע, הוא פגש גופות גדולות מתחת לטבעת, אני חושב שבמיינדסט בראש, היום שחקן שקופץ מהנוער רע לבוגרים, הם לא משחקים, יש איזו סיבה, יש פער ענק, באינטנסיביות, בפיזיות, בקצב, הם לא שם. ושחקן שמגיע מהמכללות, הוא הרבה יותר מוכן מהבחינה הזאת. כמה הוא באמת מתקדם בכדורסל, אני לא מאמין, אז קשה לי לשפוט, אבל אני חושב שהם עושים צעד שבסוף בלונג רן עוזר להם.
איך נראה היום בחייך?
יום בחיי? אני הולך לישון מאוד מאוחר. עכשיו יש לי ילדה, אני גם לפעמים קם מאוד מוקדם. ובבוקר, בוקר צהריים, אני מתעסק סליחה. או פגישות עם הורים ועם שחקנים שרוצים לצאת לקולג' בעתיד, או מתעסק בבירוקרטיות כמו שאני מניח שכל עצמאי בישראל צריך להתעסק. ומאזור אחר הצהריים לילה אני על שון ארצות הברית, וזה, אתה יודע, כבר נהיה מול מאמנים ושחקנים, ואני לפעמים מכין את הדוחות סקאוטינג שלי לשנה הבאה של שחקנים שיוצאים. עבודה בשון, שאני על שון אמריקה, אז אני בעבודה מול אמריקה, ושאני על שון ישראל, שזה בעיקר בוקר צהריים, אני מתעסק יותר בפגישות ועבודה משרדית, ואתה יודע, בירוקרטיות שכאלה, רשתות חברתיות, אתה יודע, כל הפוסטים, עניינים, אתה יודע. אז בכל הדברים האלה, ואתה יודע, באמצע מוצא קצת זמן לילדה, לאשתי, אתה יודע, לחיות גם. גם זה חשוב. לעשות קצת כיף.
אז מן הסתם אתה צופה בכדורסל חלק נכבד מהיום. איזה ליגות אתה אוהב בנוסף לליגת המכללות?
מאוד אוהב NBA. מאוד. אוהב הכל. לא יכול להגיד לך שאני רואה, אתה יודע, ליגה ספרדית וליגה טורקית בטלוויזיה. אבל אני רואה ישראליות באירופה, אני רואה קבוע, ליגה ישראלית, אתה יודע, לא באופן קבוע, אבל שיוצא לי אני רואה, ליגה לאומית אני רואה הרבה, בגלל שיש לי לפעמים שחקנים, אז אני, אתה יודע, אני בעיקר צופה בקבוצות שלהם, ששחר ראה בנתניה, רזיאלה במכבי חיפה, אז בעיקר הייתי רואה את הקבוצות הספציפיות האלה, אבל אני אמריקה, אני אוהב NBA.
אז בוא באמת נדבר על ה-NBA, התחלת להזכיר כמה שחקנים בכירים שפגשת במשך השנים, תן לנו קצת סיפורים מאחורי הקלעים, בסוף גם תהיה פינת סיפור, אבל תן כמה סיפורים קטנים כרגע.
וואו, תשמע, יש לי הרבה. קודם כל, יש תקשורת ב-NBA, אתה יודע, יש אמריקה, האמריקאים מאוד פתוחים, יש לוקר ומקס, אתה נכנס לחדרי הלבשה, אתה רואה אותם ברגעים כמעט הכי אינטימיים ושיש להם עם עצמם, יש לך פרי אקסס בעולם, אז אתה יכול לסובב במנהרה ובפרקט ולעלות למעלה ולרדת למטה וביציאה ואיפה שאתה רוצה, ואני אולי כן ישראלי, ניצלתי את זה מה שנקרא עד תום, אתה יודע, זה בבופה בשיקגו, שאני יושב בשולחן עם ג'ף ון גנדי ומרק ג'קסון, או שאתה יודע, אני מוצא את עצמי במסדרון, מדבר עם טאג' גיבסון וג'ואקים נועה, אתה יודע, כל מיני סיטואציות כאלה, שאתה מוצא את עצמך, אם יש לך קצת אומץ, לפתוח את הפה במקומות האלה, אתה מוצא את עצמך בסיטואציות פזויות, אז רק לפגוש ולדבר עם כל האנשים האלה, אתה יודע, הייתי במשחק, זה היה השנת פרישה של קובי, אז כל משחק חוץ שהוא מגיע, עשו לו כאילו פרידה, אתה יודע, כל קבוצה עשתה לו, לא יודע אם אתה זוכר את זה, היה כזה פרוול. אז הייתי בשיקגו, ואתה יודע, הייתי על הפרקט, בטקס שעשו לקובי, ויצא לי לחוות את זה כאילו סופר מקרוב. וזה דברים ש... שמה, הם מטורפים. המשחק הראשון שסיקרתי ככתב, אני לא אשכח אותו בחיים. אתה יודע, אתה בא מישראל, פתאום אתה מסתובב על הפרקט, אתה בתוך חדר הלבשה, אתה רואה אותם כאילו, יש קוד, אתה יודע, יש קוד, חוק לא כתוב כזה, שכל עוד הטלפון לא בחוץ ומראיינים מישהו, אף אחד לא מוציא שום דבר ממה שקורה בחדר הלבשה, ובאמת האמריקאים לא מוציאים. אז אתה רואה את השחקנים, אתה יודע, יוצאים מהמקלחת, ו... לא יודע, מפליצים אחד על השני, ומספרים בדיחות שאתה יודע, הם בחיים לא היו אומרים מול מיקרופון, ואתה שם רואה את זה, ואתה אומר, אתה יודע, וואלה, זה... ואנשים כאילו עושים את הצחוקים שלי ושלך. אז לחוות את זה בלייב, זה סוריאליסטי, כאילו, זה מטורף.
וואו, באמת מדהים. מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שהליגה הישראלית במקום מדהים, והכדורסל הישראלי במקום לא טוב. זה קצת מוזר, אבל זאת האמת. אני חושב שהליגה שלנו היא מהטובות באירופה. קח את ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה, טורקיה. ושנוף הספס, יבא, אנחנו שם, זאת אומרת, אנחנו בפסגה וליגה חזקה, ואתה רואה את הקבוצות הישראליות באירופה, ואת איכות הזרים שמגיעה לפה, והליגה היא טובה. אני חושב שהכדורסל הישראלי הוא לא טוב, כי בסוף החומר המקומי הוא לא מספיק טוב. ושוב, אני לא מספר פה, לא מחדש לאף אחד שום דבר, אבל תראה את ההבדלים בין נבחרות הנוער לנבחרת הבוגרת. משהו פה בגיל 19, 20, 21 פשוט עוצר. יכול להיות שזה כי אין פה זמן לפתח, יכול להיות שכי יש פה יותר מדי זרים, יכול להיות שיש פה יותר מדי לחץ של מאמנים על העבודה שלהם, אז הם מפחדים לתת הזדמנויות, זה יכול להיות המון דברים. אין פה ליגה של under 21, אז יכול להיות שהקפיצה באמת היא יותר מדי גדולה לשחקני נוער, והרבה לא מצליחים להשתקם מהכפה שהם מקבלים. יכול להיות הרבה סיבות, אבל בסוף צריך פעם אחת לרשום את זה, תראה נבחרות נוער ועתודה, ותראה מה שנקרא, כך כל נבחרת 5 שנים קדימה ותעשה איפה הם היום, והרוב לא בלופ, לא בלופ של הכדורסל, בוא נגיד שהליגה הראשונה. אז משהו מתפספס בדרך, ואני בטוח לא הבן אדם להגיד לך בדיוק מה ואיך לשנות, אבל אלה העובדות. זה אחת הסיבות שהעסק שלי גדל. זה לא שאני שמח מזה, אבל אתה יודע, בסוף השחקנים מחפשים הזדמנות בחוץ. זאת התשובה שלי בגדול.
אחד מחברי קהילת ספורטסה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, שואל בעצם מהם השאיפות שלך להמשך הדרך עם יוויז'ן, לאן אתה רואה את עצמך מפתח את הסוכנות, ובכלל על העתיד, תספר קצת על התוכניות.
קודם כל להוציא עוד ישראלים וישראליות לשחק בקולג'ים, ולהגדיל את המספר שהיום הוא נע באזור ה-15 פלוס, ולהפוך אותו ל-20 פלוס, ולהפוך אותו גם ל-30 פלוס. בסוף, כמו שאמרתי קודם, לייצר את החיבור הזה בין כדורסל האמריקאי לפה, אם זה לשלוח קבוצות לטורנירים בארצות הברית, אם זה, אני עושה פה, עכשיו זה הקיץ השני, שאני עושה מחנה קיץ עם מאמנים שמגיעים מארצות הברית לפה, להמשיך בכל מיני פעילויות, בין אם קבועות או חד פעמיות, שיתנו לשחקן הישראלי, לאו דווקא בין 20, גם בין 15, את הגישה לעולם הזה של ארצות הברית, ואת הטעימה ממנו, אני מניח שזה גם טוב מבחינת ההשערה, וגם טוב להם, כי זה פותח להם דלתות. אם הם ירצו בעתיד, אתה יודע, לנסוע ולצאת לקולג', הם יבינו איך קולג' נראה, הם יבינו איך נראה אימון עם מאמן אמריקאי, עם הקצב שלו. לחבר בין שני העולמות, בגדול, זה מטרת העל של הסוכנות. וכמובן, אתה יודע, להמשיך לצמוח עם השחקנים, וגם לייצר לחבר'ה פה, בעולם המקצועני, להיות בשבילם סוג של, אתה יודע, אוזן קשבת, מנטור, ללוות, יש מיליון שמות, אבל להשתמש בקשר שנוצר בקולג' גם קדימה לקריירה המקצוענית, ובגדול זהו, אלה המטרות.
ומה החלום שלך מבחינה אישית?
הלאה, איזו שאלה. מה החלום שלי? להצליח את כל מה שאמרתי לך קודם, נראה לי, ברמה המקצועית, כן? אתה יודע, בסוף לייצר משהו שנותן הזדמנויות לשחקנים ושחקניות באופן קבוע, בתקווה, הלוואי אמן, בלי, אתה יודע, עם פחות מאמץ ממה שאני משקיע היום, כי יהיה לי יותר קל בחיים. אבל באמת שהדלת הזאת לארצות הברית ולשילוב של תואר וכדורסל תהיה פתוחה פה לכל אחד וכל אחת. ואתה יודע, להיות כמו כל אחד, להיות מעצמה בתחומי, בין אם זה בישראל או אתה יודע, גם מחוץ ישראל, ולעבוד עם חבר'ה לא ישראלים, ולייצר איזשהו מנגנון שעוזר גם לשחקנים סרבים צעירים, ושחקנים יוונים צעירים, ושחקנים אפריקאים צעירים. אבל זה באמת, אתה יודע, תבוא עוד 5-6 שנים, נראה אם זה הצליח.
טוב, כבר הגענו לפינת סיפור, ואשמח שבנוסף לסיפורים שהבאת עד עכשיו, תביא עוד סיפור מיוחד מהשנים בכדורסל.
מה, נראה לי הסיפור הכי מגניב שיש לי, זה הייתי במשחק שנבחרת ארצות הברית, זה היה ב-2016, זה היה הכנה לאולימפיאדה. והם שקרו בשיקגו, זה היה קרוב לאיפה שהגרתי, והלכתי ולקחתי את ילד מהקהילה היהודית של המשפחה שימצא אותי שם, והיה לו יום הולדת, אז הצלחתי להשחיל אותו פנימה איתי, ואחרי המשחק הלכנו לא למנהרה, למסדרון ששחקנים הולכים מהחדר הלבשה לאוטובוס כבר. והילד חיכה שם לבקש, אתה יודע, סלפי. הוא נכנס איתי, אז היה לו מה שנקרא גישה הכי ישירה בעולם, ועובר ג'ימי באטלר, ועוצר, ומצטלם, ומדברים, ופול ג'ורג' ומייק ששבסקי, וכולם, בסדר? אחד אחד ועוצרים, וכולם נחמדים ואחלה. ובסוף מגיעים קווין דורנט, קיירי ארווינג וקרמלו. והם הולכים שלושתם ביחד בשורה, והילד עוצר אותם, ומבקש תמונה. ואז אני בא לצלם, וכרמלו אינטל אומר לי, עזוב, עזוב, מה אתה מצלם? בוא, אני אצלם אותך. תהיה אתה גם בתמונה. אז הוא לוקח את הטלפון שלי, מצלם אותנו, אותי ואת הילד עם דורן וקיירי, ואז אני לא מספיק לחשוב פעמיים, אחרי התמונה, אני לוקח את הטלפון חזרה, ואני מרגיש שלוקחים, כאילו, חוטפים לי את הטלפון. בדיוק אמרתי לקרמלו, אמרתי לו, שמע, אנחנו רוצים גם תמונה איתך. וחטפו לי את הטלפון מהיד, ומי שחטף לי את הטלפון מהיד היה דורן. והוא אמר לי, אני אצלם, אל תדאג. ואז עמדנו שם עם קרמלו, ואני רואה דורנט עם הטלפון שלי, והוא וקיירי, כאילו, הוא וקיירי, עוד רגע משתינים במכנסיים. וכרמלו מת מצחוק, אתה יודע, יש לי את התמונה, אתה רואה אותי ואת הילד מחייכים, וכרמלו, כאילו, הוא לא מחייך, הוא צוחק. עכשיו, לא הבנתי, אתה יודע, מה ה-inside joke, כאילו, שרצה שם, ושדורנט החזיר את הטלפון, הסתכלתי בתמונות, עד היום אני לא מבין בדיוק למה, אבל היה לי יותר מ-10 תמונות של הנעליים של כרמלו, היה לו אר ג'ורדן כאלה, אדומות, קצת מוזרות. לדעתי הם הסתלבטו לו על הנעליים פשוט. אבל בגדול דורנט פשוט צילם את הנעליים שלו במקום אותנו. צילם תמונה אחת שלנו. אז סתם זה סיפור מגניב כזה איתם. זהו, היו עוד, אבל זה נראה לי אחד המגניבים.
וואו, איזה סיפור, ללא ספק, אחד הסיפורים הכי טובים שהיו בפינת סיפור, והיו הרבה סיפורים טובים.
תעשה תחרות עם פרסים, אז מה, אם זה טוב. אולי אני ארוויח,
אני,
אה?
אני חייב לחזור לסיפורים מהעבר. זו בהחלט משימה, כי היו פה כל מיני אורחים גדולים, ועכשיו אפשר להגיד שאתה ביניהם, כי זה בהחלט היה אחד הפרקים היותר טובים שהיו, וכמו שאני אומר הרבה, היו הרבה מאוד פרקים טובים. אז קודם כל, תודה רבה לך, יובל, שהגעת להתארח בפודקאסט. באמת היה פרק יוצא דופן, שהוא חובת האזנה עבור כדורסלנים ישראלים צעירים שחושבים בכלל על האפשרות לשחק במכללות, וזוהי הזדמנות גם להודות לכל מי שהזין והגיע עד לכאן. מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי ולהמשיך להתעדכן באתר. ופעם נוספת, תודה רבה יובל, ונתראה בפעמים הבאות.
בכיף, תודה לך.
תודה רבה.